הייתי רוצה רגע לדלג איזה נקודה אחת שהיא הליבה אולי של האיסור של של איסור למארקין ביחס אל המדרגות השונות של דעת אלוקים וההבחנה של הרב של אני חושב שיש פה מדרגות אלה של שם אלוקים, שם הוויה והעצמות בקוף כף דלת למטה. אבל הייתי רוצה רגע, לפני שנכנסים לסוגיה עמוקה, קודם לראות את הנפקמינות מתוך הסוגיה ואז לצמוח מלמטה למעלה בסוגיה הכבדה הזאת. אז בוא נראה בקוף קפה אולי מתוך זה. אז הרב אומר, השיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד למיעוט הידיעה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוקות, וכל מה שיחשו שיהיה יותר משוקע בבערות של מחשבת עזות נוראה וסכלות איומה זאת, יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה הרמה ששמע תמיד שכל גדולי הנפש שבעולם אורגים אליה. אז הרב מאוד דקדק במילותיו. הרב אמר, גדולי הנפש שבעולם אורגים אל הידיעה הזאת, אבל הוא משוקע בבערות של מחשבה שהיא עזות נוראה וסכלות איומה. יש, הוא חושב הרבה על המהות. וכמובן, לחשוב הרבה על המהות, זה הנקודה שהיא תרתי דסתרי מיני ובי, ואני פותח בנקודה שסיימנו פעם קודמת, כלומר, האדם הזה המגושם, שאין לו את ההכנות של דעת אלוקים, אז הוא אומר, אני עכשיו עסוק בסוגיית האוטו, אז אני חושב על מהות האוטו, ובבית אני חושב על מהות הבית, ובזה אני חושב על המהות של זה, ובכל דבר מגושם שיש בעולם אני חושב על המהות של הדבר. ועכשיו כשהוא מגיע לחשוב על סוגיית דעת אלוקים, אז הטעות היסודית שלו, מה שאחרי זה נראה הרבה מתוך דברי הרב, הטעות היסודית שלו זה שהוא לא הכין את הדרכים לסוגיית דעת אלוקים. כי הסוגיה הכי יסודית, מה שהרב אומר, הכנת הדרכים. וכשלא, אין לאדם את הדרכים, אז למעלה כשהוא בא לחשוב בסוגיה דעת אלוקים, הוא עסוק הרבה במהות, במהות האלוקות. לעסוק הרבה במהות האלוקות, זה הרב אחרי זה, אני עכשיו הרגע היום בזה, אחרי זה נוסיף בו הרבה מקורות, לחשוב במהות האלוקות, הרב אומר, זה עבודה זרה. זה בעצם סוגיית העבודה זרה. כי כשאתה חושב, כלומר הכוונה, אתה לוקח את הכוח השכלי המוגבל, וחושב עם זה על המהות האלוקית, בעל כורכך אתה נופל להגדרה ולהגשמה. מאיפה אתה מביא לנו, מיון? אתה נופל הרבה, לא, כי יש פה שאתה נמצא. כן, כשאתה חושב הרבה, זה... מה זה? כן, כן, רוד סרט הרקי, תכף זה יודע. כשאתה חושב הרבה במהות של האלוקות, כשאתה חושב על המהות של האלוקות, אתה מיד נופל בתוך סוגיית ההגשמה. אז העבודה זרה שאין לה את ההכנות, לפי מה שלמדנו פעם קודמת, היא לא עושה את ההכנות הנפשיות המידותיות וכולי, כוח תארת כוח המדמה, אז זה מאוד טבעי לה שכשהיא הולכת לעסוק במהות האלוקות, איך היא ניגשת לעיסוק במהות האלוקות? כמו כל סוגיה רצינית בפיזיקה, מתמטיקה וכולי, שהיא הולכת לעסוק בעולם, היא הולכת ללמוד את מהות הדבר בעזרת השכל והחוש, אותו דבר היא הולכת לעסוק במהות האלוקות בצורה מאוד רצינית. היא כל הזמן חושבת על המהות, אומר הרב, זה מתחילה ועד הסוף, הכל תמה, הכל מקולקל, הכל עבודה זרה, כי אתה בכלל לא ניגש לדעת אלוקים עם הכלי הנכון. אתה ניגש לדעת אלוקים עם כלי שלא מתאים לחקר של דעת אלוקים. אם אתה עכשיו חושב במהות, אם אתה לומד את דרכי השם, טוב, מה שכמובן זה, אם אתה לומד את דרכי השם, התגלות השם בעולם, פילי הבריאה, הניסים, את כל הצדדים שיכולים להתאפס בשכל, אז זה פשיטה שהעיסוק בשכל זה מאוד טוב. אבל אם הסוגיה שלך זה העיסוק במהות האלוקות, אז אתה עוסק במהות האלוקות בדבר שהוא לא שייך לעסוק בו במהות עם הכוח השכל, כי השכל תופס רק דברים מגושמים, וממילא זה לא שייך בזה לעסוק במהות של האלוקות. אבל עבודה זרה לא תפסה את זה, אז היא כל הזמן עוסקת בסדר הזה של המהות. העיסוק בסדר הזה של המהות, כמו תכף נראה, הרב אומר, זה עיקר החורבן, מרישא ועד גמירא, שם מתחיל כל הקלקולים זה מההתחלה ועד הסוף. אבל...
עבודה זרה, היא מתעסקת במהות. לכאורה, לא יודע, זה עבודה כזאת, עושים כל מיני עבודות מוזרות. ומה הקשר
ל... לא, עבודה זרה זה לפני העבודות המוזרות שלה. קודם, הנקודה הכי מוזרה שלה, זה הכי זרה שלה, זה שהיא אומרת, מה זה השם? היא נסה להגדיר את השם. השם זה השמש, השם זה הירח, השם זה ככה. אמר שפינוזה, אני אגיד לך מה זה השם. העבודה זרה הכי משוכללת שבעולם, אומר רב בדעת אלוקים. אמר שפינוזה, אנחנו היום בעולם המודרני הכי חכמים שבעולם. למה להגדיר את השם בתור שמש או הירח וזה? קח את כל המערכת הטבעית הכי גדולה שיש, ותגדיר, זה השם. זה השם. אז אפילו אומר הרב, שאתה לוקח את הדבר הכי גדול והכי כללי שיש, והכי רחב והכי זה, בסוף אתה אומר, זה השם, אמרת עבודה זרה. אמרת עבודה זרה. אבל בשביל זה, בשביל להימלט מהמחשבה הזאת, אז הקדים לנו הרב ברישה של המאמר, צריך את ההכנה ואת ההכשרה הזאת לדעת שהעיסוק במהות האלוקות הוא עיסוק בצורה אחרת לגמרי ממה שאתה עוסק בשאר הסוגיות השכליות. העיסוק במהות האלוקות שייך אל כוח אחר לגמרי בנפש. יש לנו 8 קבצים פה. יש זה אי אפשר לדחות לפעם הבאה, זה צריך... ג' אני חושב, ג' קופמן.
רב, יש איזה רתיעה, אני מרגיש לפעד איזה רתיעה כשהמחשבה נולדת, כאילו לחשוב על מה זה אלוקים.
כן, ויש רתיעה כי אתה למדת אמונה, המחשבה שלך חזקה, ובין אם זה מוגדר לך או זה לא מוגדר לך עד הסוף, כשאתה אומר אני הולך לעסוק במהות, אז אתה אומר רגע, זה סתם, זה עבודה זרה. כלומר, יש רתיעה לעסוק במהות כי אתה מרגיש שזה מוגבל. אבל הפוך, אני חושב שהרבה פעמים האדם הנמוך שדיברנו עליו בפעם קודמת, שהוא עכשיו הולך להגדיר את מהות האלוקות, זה מאוד טוב לו. הוא מאוד בעל מחשבה מגושמת, אז זה מאוד מסתדר לו, גם שהקדוש ברוך הוא יהיה מגושם. אז שאלת הגדרת המהות האלוקית, זה בדיוק מתאימה לשכל המגושם, לשכל האלי. זה בדיוק מתאים על זה. זה בדיוק מתאים. אז זה מה שהרב אומר, הוא קורא לזה שיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה, מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוקות. השיממון של המחשבה, זה שייך אולי, מה שהנביא אומר, נתנני שוממה כל היום דווה. כי אחרי זה אולי מה שנצליח לראות, נראה בתוך הפסוקים, זה הקלקולים האלה של העבודה זרה של כל ימי בית ראשון. והרב אומר, וגם כל קלקולי הכפירה שבדורותינו, הם נובעים ממש מתוך הנקודה הזאת. כל קלקולי עבודה זרה, ורק עוד שנייה משפט אחד, כל קלקולי עבודה זרה, הם נובעים, הם שייכים אל הסדר הזה שאתה אומר, מה היה בעבודה זרה? היה רצון לעסוק במהות האלוקות. אומר הרב, כל הכפירה, כמו שתכף נראה בהמשך, כי הרב לא בא לכוון על עבודה זרה. כל מדרגת הכפירה היא באה בגלל שכל לימוד האמונה היה עיסוק במהות האלוקות. וכשאתה עוסק במהות, אז האדם השלם, המיושב, הוא בורח מה... הוא בורח מה... לא, זה לא שם. רגע, אולי פה בצד א', רגע. אני אזכור את זה, שתבלבלתי. לא. הרב אומר ש כשצריך לדעת שהפגישה עם הקודש זה חוש אחר, חוש חדש, חוש הקודש. לא כמו החושים השכליים, אלא חוש אחר, תכף נעסוק בדבר הזה, אבל המשפט הסיבה של הרב שם הפסקה הזאת, הרב אומר, וכשניגשים אל הקודש בכוח השכל בלבד, אז הרב אומר, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. איוולת אדם תסלף דרכו מתוך הטיפשות שלו, אז הוא עכשיו ניגש אל לקריבת השם בצורה לא נכונה, ממילא כמו שנראה תכף על השם יזעף ליבו. כלומר, כשהוא עסוק בהגדרת המהות, אז ממילא, טוב, אז אולי כבר נגיד עכשיו, ממילא זה יוצא שתמיד הקדוש ברוך הוא יצא מצומצם, תמיד הקדוש ברוך הוא יצא קטן, תמיד הקדוש ברוך הוא כמה שתגדיל אותו בשכל, אבל הוא תמיד בסוף יוצא מוגבל, כי השכל הוא רק מוגבל. אז אם אתה עוסק במהות, באמיתתו הנעלמה, אתה עוסק בשכל, אז זה תמיד יוצא מוגבל. כשזה יוצא מוגבל וקטן, אז מתחילים כל הקלקולים, תכף נדבר בזה. כן, מה אומר לי תמר?
אני חושב שזה
כן.
כל החשיבה במהות האלוהית היא חשיבה הנכונה.
כן.
אז אם אני הרבה בלימוד וידיעה, אני לא אנסה לחשוב במהות האלוהית.
נכון, אני מסכים מאוד. כלומר, צריך לקרוא את זה ככה. השיממון של המחשבה, בגלל שהמחשבה שוממה, שתכף ננסה להסביר מה זה המחשבה שוממה, אבל השיממון של המחשבה מגיע ממיעוט לימוד וידיעה, וזה מביא את האדם, כשהוא בא להשתמש בכוח המחשבי שלו, לחשוב במהות האלוהות. כלומר, במקום שהוא ישתמש במחשבה שלו לדעת את דרכי השם, לדעת את המידות האלוקיות שהן באמת במידה, אז במקום זה הוא עוסק במחשבה לדעת את מהות האלוקות. אז לכן הוא קורא לזה השיממון של המחשבה. למה זה נקרא שיממון? כי אתה אומר המחשבה שוממה, הכוונה היא המחשבה שוממה מהעיסוק בדרכי השם. המחשבה שוממה, כי אתה אומר, הוא לא לומד מהר"ל, ולא למד נפשך, ולא למד מורה נבוכים, לא למד את זה, לא למד כל זה. אז המחשבה שלו שוממה. היא שוממה מהעיסוק בדרכים. הכוח המחשבי שריבונו של עולם נטע באדם, מיועד לעיסוק במדרגת הדרכים. לא במדרגת המהות. וכשאדם לא לומד אמונה, ויש לו נטייה טבעית של אריגה אלוקית, אבל הוא לא יודע להסביר לעצמו שאת המחשבה צריך לעסוק בדרכי השם. והנטייה של ההריגה היא צריכה להיות מופנית כלפי אמיתתו הנעלמה, ותכף נדבר רגע ביחסים שביניהם. אז כשהוא לא יודע, אז כשהוא בא לחשוב במחשבה, הוא חושב על המהות ולא על הדרכים.
הרב הסביר ככה, שהעיסוק במהות האלוקות באופן הלא נכון,
באופן הלא נכון כוונה על ידי הכלי הלא נכון, נכון.
עם כוח אחר, כן.
נכון? כוח ההריגה. כוח ההריגה.
שכאילו לעסוק בדרכי השם, לא לעסוק במהות.
מחשבה, מחשבה. המחשבה תעסוק בדרכים, כי המחשבה היא מוגבלת, ודרכי השם...
המחשבה
השכל יעסוק בדרכים, כי המחשבה היא מוגבלת, והדרכים הם מוגבלים, והעיסוק במהות זה לא בכלל בכוח המחשבה, זה הריגה, זה כוח של דבקות. לית מחשבה תפיסה בי כלל, רעות הדלי בתפיסה בי, רצון הלב, הגעגועים, השייכות, הדבקות. אבל מה זה? לא הבנתי.
זה לא פעולה,
זה כן ולא, וזה תכף נראה, וזה מאוד מאוד חשוב, זה לא מספיק היום, אבל זה מאוד מאוד חשוב. ככל שאדם יותר עסוק בדרכים, ההריגה שלו היא יותר טהורה. בזה אני אחרי זה רוצה להשלים את מה שלמדנו פעם קודמת. כלומר, מה שהרב אמר, זה הים שממנו הכל יוצא ואליו הכל בא, אז צריך לצרף לזה לא רק את מה שדיברנו פעם קודמת, אלא צריך לצרף את זה גם את מה שאנחנו מדברים עכשיו. כלומר, ככל שאדם יותר עסוק בדרכי השם, הוא רואה יותר את נפלאות הבריאה, הוא רואה יותר את נפלאות האומה, הוא עסוק בתיקון המידות, של מה שדיברנו פעם קודמת, בתיקון המידות, תארת כוח המתאמה וכו', ככה מתוך כל זה, הדבקות היא תהיה יותר תאורה, יותר אמיתית, יותר עליונה. אז זה נכון מה שאתה אומר במובן הזה, שאיך נולדת הדבקות, מה אנחנו עכשיו... אפשר גם לעורר דבקות על ידי תפילה וכו', אבל גם מסיר אוזנו משמוע תורה, תפילתו תועבה. אם לא עסקת בדרכים שבהם ריבונו של עולם מתגלה בעולם על ידי התורה, אז הדבקות שלך היא לא תצא דבקות טובה. היא תהיה דבקות לא תהורה. אז הרב אומר, שיממון של המחשבה, הכוונה, סוג האנשים האלה, הרוצים לעסוק רק בקרבת השם, בדבקות אלוקית, אבל התרחקו מהעיסוק בדרכים. למה? כי כנראה הדרכים האלה הם מזולזלים אצלם. הדרכים האלה הם לא מחשיבים אותם, את הדרכים. אתה אומר לו, תלמד את דרכי השם, תתבונן לבריאה, תלמד רמב״ם, תלמד מהר"ל. אומר לך, עזוב, מה תלמד רמב״ם, תלמד מהר"ל? אני עכשיו רק רוצה שער האיכות והאמונה. אני רק רוצה דעת אלוקים. אתה עכשיו מביא לי עכשיו סוגיות פשוטות, מושכלות וכו'. אני רוצה רק סוגיית דעת אלוקים. אתה לא תצליח. אתה תיגש ממילא, אם לא התמלאת בכוח המחשבה, תיגש ממילא לסוגיית דעת אלוקים באופן הלא נכון. באופן הלא נכון. עכשיו אני אומר, תדעו לכם, תכף נראה, הרב גם אומר את זה. הדבר הזה, כמו שהוא היה בעבודה זרה, מה שהרב אומר, זה כל כך אקטואלי עד היום, כי כל אחד שתצא לרחוב ותגיד לו, תשמע, נהל איתו שיח של אמונה, הוא אדם אלילי. הוא ממש אלילי. אז הוא לא יגדיר לך את הקדוש ברוך הוא בתור שמש או ירח, וגם הוא לא יגדיר לך את הקדוש ברוך הוא בתור פסל ומסכה. אבל מונח לו עמוק בלב, ולפעמים גם לא כל כך עמוק בלב, זה מונח לו שהקדוש ברוך הוא עם גוף, או מה שדיברנו פעם קודמת, זה עם גוף שקוף, אם כן רואים אותו ולא רואים אותו, אבל הקדוש ברוך הוא זה מציאות מוגבלת, מגושמת. כי למה זה? כי הוא בא ללמוד את המציאות של האמונה בכוח השכל, ומונח לו שהקדוש ברוך הוא מציאות מוגבלת ומגושמת, ולכן הוא לא מרגיש שום נטייה להתקשר למציאות הזאת המוגבלת והמגושמת. אין לו שום נטייה על הדבר הזה, ולכן הוא נמצא בצד הזה של הכפיר, בצד הזה של של חוסר יחס לתורה או מצוות וכולי וכולי. רק פתאום שאיזה דמות כזאת, טוב, תכף נגיד, אתה נראה חיצונית לי, כי זה החורבן הכי גדול שבא מתוך הדבר הזה, מה שאתה גם תכף נשתדל לעסוק בדבר הזה. ברגע שעושים בשכל, אז במילא אתה מגדיר משהו, המשהו הזה זה איזו ישות נפרדת שהיא עכשיו עסוקה, ישות נפרדת שהשכל מצייר אותה, והיא לא קשורה להיקשר של חיים. אז ממילא כמובן להשתעבד, מה שעכשיו זה יותר אני רוצה להשתעבד למשהו חיצוני לי, זה משהו כזה שהאדם האדם הטבעי שחי בדורותינו בורח ממנו. אז בוא נראה רגע את הרישה ואז תעשה את ההמשך.
אתה פעם פרופסור שהיה פעם בחיידר, עזר, אז הפרופסור גדול, פרגש את הרב, אתה שוחק איתו ואמר לו, באלוקים שאתה כופר גם אני לא מאמין.
כן, כן. כי זה שיממון של מחשבה, הוא חושב על מהות האלוקות, הוא מגדיר את המהות. אז בוא נראה.
איך רב, כאילו, קרה בשיממון של המחשבה, מהות אלינו זה הידיעה, איך רב אין זה הכוונה כאן,
למהות הליות?
לדרכי השם.
כי זה מה שרב אומר, השיממון של המחשבה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוקות. במקום מה? במקום שאולי צריך לחשוב הרבה על מהות האלוקות, אלא המחשבה הייתה צריכה לפנות, להיות מופנית לדברים אחרים, שזה מה שקורה ממהות הלימוד והידיעה. כלומר, המחשבה לא הופנתה לדברים אחרים. וכיוון שהמחשבה לא הופנתה לדברים אחרים, אז כוח המחשבה מופנה אליו.
מה זה הדברים האחרים?
מה זה?
מה זה הדברים האחרים?
דרכי השם. שתכף הוא הסביר את זה במשך המאמר גם. דרכי השם. לומר מה שהרב יקרא, המידות האלוקיות. כי מידות אפשר לקלוט בשכל. כי עניינם זה מידה. עניינם של המידות זה שהם בשיעור מידותי, אז הם אלה משייכים למדרגות השכליות. מורה נבוכים, אפשר ללמוד בשכל. נהר"ל, אפשר ללמוד כל הדברים, אפשר ללמוד בשכל. כל הצדדים של הסדרים האלוקיים, זה אפשר להבין בשכל.
אבל לא נעשה מהות הלימוד והידיעה של כל מה שדיברנו עד עכשיו?
כי אתה רואה שהרב מדבר על שתי סוגי ידיעות. כלומר, השיממון של המחשבה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות הלוקות. זה מה שאיתמר העיר. השיממון של המחשבה מביא לחשוב הרבה. למה השיממון של המחשבה מביא לחשוב הרבה במהות הלוקות? כי השיממון של המחשבה שלא עוסק במה שצריך לחשוב, הוא גורם לך לחשוב על מה שלא צריך לחשוב. במה שהורשית הידע מה למעלה, מה למטה, במה שהורשית ההתבונן. נכון? שם הכדור משתם בחגיגה. זאת אומרת, במה שהורשית ההתבונן, תפעיל את כוח השכלי במה שהורשית. ולא בצדדים שהם לא מתאימים אל הסדר.
כל מה שדיברנו עד עכשיו זה כאילו זה רק שלילה, זה לא דבר כאילו שכן שייך לחשוב עליו.
נכון, מצד העסק במהות, אז באמת זה רק שלילה, זה רק שלילה. תכף נראה, הרב מדבר פה כבר, הוא פותח פה את הבטח אל ההריגה. אז בואו רגע, בואו נקרא רגע את המשפט הזה עוד פעם. השיממון של המחשבה, ממיעוט הלימוד והידיעה, מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוקות. עכשיו זה לחשוב הרבה.
אני אוסיף פה קטע, ממיעוט הלימוד והידיעה בהתגלויות.
בצורה הנכונה. נכון, בצורה הנכונה. וכל מה שיהיה יותר משוקע בבערות של מחשבת עזות נוראה וסיכלות איומה. כמו שאומר שמר, זה עזות נוראה לחשוב על מהות האלוקות. אדם הבריא הישר, הוא מרגיש מזה רתיעה. מה אתה עכשיו הולך להגדיר? אבל הוא, אין לו בעיה בזה. זה עזות נוראה, וזה סיכלות איומה, כי זה מצמצם את המציאות האלוקית. אבל האדם הזה יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוקית הרמה, ששמע תמיד שכל גדולי הנפש שבעולם עורגים אליה. אז הוא שמע שכולם עורגים אליה. אז הוא גם חושב רוצה להיות קרוב אל הידיעה הזאת, לעסוק בה, אבל הם ערגו, והוא חושב, נכון? אז בהצבר הרגל כזה במשך כמה דורות, מתארגים מתוך כך הבלי שווא רבים, שתוצאתם רשעות רבות ונוראות, מידות, עד שאפילו האדם הפרטי עובד את חילו החומרי מרוב צרה ואפלה. אז אחרי שזה נצבר כמה הרגל כזה במשך כמה דורות, הרב אומר, זה לאט, 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 לאט יוצא את התוצאות האלה, שמידות, רשעות רבות ונוראות, רשעות רבה ונוראה, לא יודע איך לקרוא את זה, בלשון רבים. אז צריך רואה אצל להיות רשעות רבות ונוראות, עד שאפילו האדם הפרטי עובד את חילו, כלומר חולשה. מידות וחולשה. למה זה? למה הדבר הזה זה גורם לחולשה ולקלקולי המידות? אז הרב מסביר רגע את זה פה בכללות ולא מפרט כל כך, אז הוא אומר את המעצור היותר גדול ברוח האדם, זה הכישלון הכי גדול, בבוא לכלל דעת מביא, מה שהמחשבה האלוקית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה אצל בני אדם מפני הרגל והדמיון הילדותי, זהו ניצוץ מהפגם של עשיית פסל ותמונה שתמיד אנו צריכים להיזהר בו הרבה מאוד, וביותר בתקופת דעת יותר בהירה. הוא לא הסביר, הוא רק אמר, תדע לך, זה המעצור יותר גדול. אנשים מפותחים, כשדעת אלוקים שלהם לא בריאה, ויש להם דמיון ילדותי. כלומר, נכון, התחלה דעת אלוקים, הדמיון הילדותי רוצה לעסוק בעצם, לא נכנסים על זה עכשיו, זה לא תעשה לך פסל ומסכה ברוחניות. למה זה קורה? זה הרי מתבאר בשורות הבאות. אז יש לנו גם שלוש שורות שתכף לא נסביר אותן. כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה, קוצר רוח, בחילת החיים, ייאוש, שבאמת הן אינן הצרות העיקריות של האדם, אף הן אינן באות כי מפני חוסר דעת להסתכל הסתכלות בהירה בגאות השם. לא מסביר, עכשיו מגיע הסבר. ההכנעה, מפני האלוקות, שהיא דבר טבעי בכל נברא. בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, להתבטל בפני הכללות, וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות, לא צער ודכדוך יש בה, כי עם עונג וקוממיות. שלטון וגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי ממלאתם נחת וחיים, לפי אותה המידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו, וכל העוז והעוד וכו' וכו' הולך ומתעלה וכו' וכו', הקטנה הטבעית הזאת וכו'. אז בואו רגע נסביר את הדבר הזה. אז אומר הרב, יש סדר כזה של הכנעה מפני האלוקות, שזה דבר טבעי בכל נברא. אז ההכנעה וההתבטלות בפני מקור הכל, אומר הרב, זה דבר טבעי. כמו שאדם, כמו שאני יודע, הפרח הוא נפתח אל השמש, מתפתח אל האדמה, שזה מקורות חייו, גם האדם יש בו יחס מאוד טבעי לשאוב מתוך מקורות החיים שלו, לשאוב מתוך סדרי החיים שלו, מתוך מקור חייו. אז מתוך הסדר הזה שיש לאדם הכנעה טבעית כלפי הוריו, כי זה מקור חייו, יש לאדם, אומר הרב, הכנעה טבעית כל החומר כלפי מקור הכללות. הכנעה הזאת היא טבעית בכל נברא, אבל ההכנעה הזאת הטבעית יכולה להתבטא בשני אופנים. אם ההכנעה הזאת היא בריאה, כלומר ההכנעה הטבעית של הנברא בפני הבורא, היא לא מגיעה מתוך טעות שכלית, אלא מגיעה מתוך הריגה נפשית, יש בה את העונג ואת ההשתלמות שהפרט מקבל מתוך ההתכללות שלו במקור הכללי. כלומר, אני אומר ככה, אני נותן דוגמה דווקא מצד דוגמה אנושית בדבר הזה. כשאדם יש לו התבטלות בפני מישהו גדול ממנו, האם ההתבטלות הזאת זה התבטלות שהיא מוחקת אותו, או זה התבטלות שהיא מרוממת אותו? זה מאוד תלוי האם ההתבטלות הזאת היא בריאה או ההתבטלות הזאת היא חולנית. התבטלות בריאה זה התבטלות, כמו שהרב אומר, זה צד כזה של התבטלות של התמזגות הנפשות. זאת אומרת, שואב האדם על ידי ההתבטלות הטבעית הבריאה, הוא שואב כוח ועוצמה שהוא אין לו מצד עצמו. מצד עצמו הוא לא יכול להשיג את הכוח ואת העוצמה הזאת, אבל על ידי ההתבטלות הוא שואב כוח, עוצמה, גבורה, שמחת חיים שאין לו מצד עצמו, אלא רק מצד ההתבטלות הוא עכשיו משיג אותה. התבטלות כזאת היא מאוד משמעותית, מאוד חשובה. היא נותנת לאדם אוצרות עליונים שמצד עצמו לא יכול להגיע להם. רק מצד התבדלותו, ההתבדלות שלו במגמה יותר כללית, מצד זה הוא שואב אוצרות חיים. אבל אם ההתבדלות שלו היא לא טובה, ולמה ההתבדלות שלו היא לא טובה? כי זו הסוגיה שלנו פה. האם מישהו מתבטל אליו, זה שתי ישויות שונות מנוגדות זו לזו, או שתי ישויות שהן קשורות זו לזו? אחד חוסית מתבטא לרבא, אז הרבא הוא מקור החיים שלו, אז משם הוא שואב עוז וקוממיות. תביא אותו להתבטלות לפני מישהו אחר, זה מוחק אותו, כי משם הוא לא שואב את מקור החיים בערך, לא יודע. אבל השאלה, את השאלות זה...
זה הנכון של עבודה זרה של הבעל ואשתו, כמו שרדכנו שומעים, שום עדנות קשה.
עדנות קשה.
סבירותי, זה בעלות.
אסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם.
ביום
ההוא תקראי לי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. ואסירותי את שמות הבעלים מפיה. ברגע שההתבטלות היא בפני נקודה כזאת שהיא לא שייכת על מקור החיים שלנו, אז ההתבטלות היא מוחקת. ברגע שההתבטלות היא נקודה ששייכת על מקור החיים שלנו, ההתבטלות היא בונה. שתי סוגי ההתבטלויות האלה, אנחנו לא סתם באים אליהם פה, כי הן קשורות בדיוק בנקודה הזאת שדיברנו למעלה. אם דעת אלוקים היא רק בשכל, והגדרת את המציאות האלוקית בשכל, ומילא כל סדר ההתבטלות שלך זה בפני משהו שהוא מחוץ לך. וכיוון שזה בפני משהו שהוא מחוץ לך, זה התבטלות כזאת שהיא מוחקת.
אם
זה בשכל, זה תופס ציור מוגבל. הציור המוגבל הזה הוא מאוד חיצוני לי. הציור המוגבל זה לא אני. אני עומד פה. הציור עומד שם. טוב, יכול להיות שגם בשבילנו קצת יחסים חיובי, אבל בסוף זה לא אני. אני זה אני, והוא זה הוא. ואז כל היחסים בינינו, הוא יותר חזק, ברור שהוא יותר חזק. אז זה גורם לי להתבטל התבטלות כזאת שהיא מוחקת אותי. אבל אם ההתבטלות שלי היא התבטלות נכונה, מתוך ציור דעת אלוקים נכון, הכוונה שריבונו של עולם הוא מקור כל החיים, והוא עצמו גבוה מעל גבוה, והוא מתגלה בתוך כל סדרי העולם הזה, והוא מקור לכל חיי העולם הזה, אז ההתבטלות של האדם אל מקור חייו, זה יוצר לו, הרב אומר, עונג וקוממיות כזאת ששום דבר בעולם לא נותן כזה דבר.
הרגע היא סימן לקשר, כאילו, סימן לזה שזה היה מקור שלי, כאילו?
ההכנעה הטבעית שממילא אם היא מופיעה הרגעה בצורה בריאה, הרגעה בריאה יוצרת קשר. הרגעה היא גם יכולה להיות להרגעה כזאת שהיא אלילית. כי יש הרגעה טבעית, יש הכנעה טבעית בפני כל עברה, ואולי גם ממילא כבר יש גם געגוע טבעי אל הדבר הזה. אבל ההכנעה והגעגוע, אז מילא אם זה מציאות לא טבעית, אז יוצר סדר חיים מאוד מאוד מלאכותי, שמילא זה התחקות בין שתי כוחות שיוצרת לאדם בריחה, רצון לברוח מהסדר הזה.
איך יש התבטלות בפני משהו או מישהו שזה טוב וזה לא כלפי השם?
איך יש התבטלות בפני משהו או מישהו שזה לא טוב? זה לא קושיה, אני חושב. כי האלילים לקחו את הכוח...
כאילו, איזה התבטלות טובה שהיא כאילו לא...
אני לא אומר... יכול להיות גם צד של התבטלות טובה. כלומר, אדם הוא מתבטא למי שגדול ממנו, ואדם צדיק וגדול ממנו. זה התבטלות טובה. כי הצדיק מתבטא לריבונו של עולם. אז בסדר, אז זה התבטלות טובה. אבל כמובן, אנחנו מדברים על התבטלויות, שאדם אומר, אני מתבטא לכל העבודה האלילית, התבטלה בפני שמש, ירח, כל הדברים... כולם, זה צדדים של התבטלויות שהם מאוד שליליים, מאוד 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 חיצוניים, זה בסדר כזה שהוא הרסני. אז אני אומר, יש פה שתי נקודות שתכף נראה גם את הקשר ביניהם. כמובן, ככל שהמהות נתפסת בשכל, ממילא המציאות האלוקית נתפסת בתור משהו מוגבל, ממילא היא נתפסת בתור משהו חיצוני, ממילא ההכנעה הטבעית שיש לאדם בפני המציאות האלוקית היא לא בונה אותו. אמר לנו הרב למעלה, היא מחלישה אותו, נכון? היא אמר לנו הרב למעלה, זה יוצר לו מידות רעות וחולשה. חולשה, זה מאוד קל להבין למה זה יוצר חולשה. כי אתה אומר, המציאות האלוקית היא גיבורה, היא בשמיים, היא החזקה, היא מקור הכל, ואנחנו פה נמלים קטנים על הארץ, אז אנחנו חלשים. ככה זה הסדר הטבעי שהיה העולם. מגדל בבל חשבו שהם יהיו יותר חזקים, אבל האלילים, היה להם כאילו קצת יותר שכל. אמרו, תשמע, ברור שהשמש היא יותר חזקה ממך. ברור שהים זה יותר חזק ממך. מה, אתה רואה, רק אתה הולך לשחות בים, אתה לא תצליח לשחות נגד הזרם. זה בלתי אפשרי. אומרים לך היום, כשיש זרם של הים, אל תתאמץ. אין לך טעם להתאמץ. תלך עם הזרם, כי אם אתה סתם מתאמץ, אתה סתם תגמור את כוחותיך. תיקח שהזרם יזרוק אותך החוצה, ואז זה. אבל זה ברור שהים יותר חזק, והשמש יותר חזקה, וזה יותר חזק, וכל זה יותר חזק, כל תנאי הטבע יותר חזקים. הקדוש ברוך הוא ברור שיותר חזק, זה יוצר התבטלות של מחיקה. אבל אם מציאות אלוקית נתפסת בתור מקור החיים, למה? כי היא לא נלמדת בשכל, אלא בשכל אתה לומד את דרכי השם, ואתה שומר את המציאות האלוקית בטהרתה, שזה מה שאולי צריך לראות, שמע ישראל השם הקודם, השם אחד, הרב אומר, זה הנפקא מינה כל כך יסודית בכל עבודת השם שלנו כל יום. כי האדם הזה, המגושם, התופס בשכל, כשהוא קורא שמע ישראל השם הקודם, השם אחד, הוא אומר ממש נפלא. הקדוש ברוך הוא זה לא שלוש, זה לא שתיים, זה אחד. כי אנחנו דת מונותואיסטית, זה אחד. אומר הרב, נורא והיום עבודה זרה ממש. הרמב"ם אומר את זה גם, בהלכות יסודי התורה. למה? כי אם אתה אומר שזה לא שלוש, הרי שלוש זה דברים גשמיים מצומצמים, כי הם שלושה. אתה אומר לו, זה לא שלוש, נשארת רק עם שתיים. אתה אומר לו, זה אפילו לא שתיים. שתיים גם הרי זה דברים גשמיים מצומצמים. אז נשארת רק עם אחד. אז נשארת עם האחד הגשמי המצומצם, שעליו אתה אומר, השם אלוקינו, השם אחד. נורא והיום, אומר הרב, ממש זה נקודה של עבודת אלילים נוראה. אבל אם אתה אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא אחד, הוא מקור החיים שממנו עכשיו הכל מתחיה, הוא מקור החיים היחיד שממנו עכשיו הכל מתחיה, זה לתפוס את האחדות האלוקית בתהלכה. ואז התפיסה של דעת השם אחד לפי מדרגת האמונה, זה תפיסה כזאת שהיא אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בתור מקור החיים, בתור מקור הבריאה, בתור שפע החיים, בתור שפע הקיום. כל הכפירה של דורותינו, פה היא נמצאת. כלומר, כולם יודעים שהיהדות היא דת מונותאיסטית, הם רק מציירים השם אחד. וכיוון שמציירים את השם אחד בתור משהו מגושם, יש להם הכנעה בפני זה. הם אוהבים את השם, הם גם יצאו ביום כיפור, והם גם לא יאכלו חמץ לפסח, יש להם הכנעה. אבל בסוף, עד כמה אפשר להכניע את עצמנו? כלומר, אני נכנע, אבל בסוף, אבל איפה החיים שלי? כלומר, מה עם עצמי? אני מבין שיש לנו יחסים בין שתי כוחות, הקדוש ברוך הוא לבני, והוא יותר חזק, וזה טוב להיכנע אליו וכו', וגם יש לי נטייה טבעית להיכנע אליו, אבל בסוף, מה נמצא עם החיים שלי? אז כל אחד נכנע למחצה, שליש, לרביע, כל אחד לפי כמה שהוא נכנע, אבל זה ממש ממש שייך אל עבודת אלילים. אבל הסדר הזה שאתה אומר, לא, המציאות האלוקית נתפסת בטהרתה, אז כל עבודת השם נתפסת בטהרתה. ואז כל עבודת השם היא הפוך, היא נותנת עוז ותעצומות, היא נותנת מדרגת חיים גדולה, היא בונה את כל המידות הטובות, כמו שתכף נראה גם לזה, אבל בינתיים השם מאוד פשוט ביחס אל הגבורה והכנעה, מה שהרב אמר למעלה, שזו הנקודה הראשונה. האם זה בונה גבורה, או האם זה בונה הכנעה? לפי התפיסה האלילית, זה בונה חולשה. לפי המדרגה האמונית, זה בונה סדר כזה של גבורה. וזה הרב, לכן הרב שם את הדגש מאוד, כי הרב בדורותיו יש רצון כזה גדול להתעוררות של כוח גבורה. והרב אומר, המאמינים הם לא מצליחים לעורר כוחות של גבורה. המאמינים לא מתגברים לפעול בתחיית הארץ ובניין האומה. הם לא מצליחים לפעול כוחות של גבורה. אומר הרב, למה לא מצליחים לפעול כוחות של גבורה? כי דעת אלוקים שלהם לא מתוקנת. דעת אלוקים שלהם בקולקלת, היא דעת אלוקים שלהם מאוד פרימיטיבית, אז לכן אין להם גבורה לפעול את הישועה. אז תלמידי הגרא היה להם דעת אלוקים מתוקנת, הלכו ובאו להתיישב בארץ, תלמידי הבשלה היה להם דעת אלוקים מתוקנת, הלכו ובאו להתיישב בארץ, אבל המון העם, דעת אלוקים שלהם היא לא תאורה. אז לכן יש בגלות כללה כזאת, ורדף אתכם כל הלא נידף. זה כללה גלותית, כי בגלות אנחנו עובדי עבודה זרה בטהרה. אז יש לנו בגלות, מה זה?
הכוונה.
מה הכוונה? לפי מה שאנחנו אומרים, בגלות עובדי עבודה זרה בטהרה, הכוונה היא, היחס הזה של ההכנעה הוא קיים, לא בצורה בריאה.
איזה כאילו... הכוונה בטהרה.
מה זה? עובדי עבודה זרה, אנחנו לא אומרים בגלות שיש אלילים, יש פסל, יש מסכה, יש כזה, מה פתאום? יגידו, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות גוף.
זה השם אחד?
כן, כן, זה ברור שיגידו, אבל זה לא בטהרה, זה לא הבנה שהקדוש ברוך הוא מקור החיים שלך. הקדוש ברוך הוא מקור העולם, מקור הבעיה, מקור הכל, בסוף הוא עומד נגדך, הוא לא מקור החיים שלך. אז ישראל שבחוץ לארץ הם עובדי עבודה זרה בטהרה. אז לכן הרב אומר, מה זה?
לדתיים או לחילונים? לכאורה החילונים, הייתי אומר, הדעות שלהם כאילו משובשות.
אני חושב שהרב כותב גם לדתיים וגם לחילונים, ותכף נראה שהרב כותב גם לדתיים. למה אני אומר שהרב כותב גם לדתיים? כי תראה פה בעמוד קופקרסיין ששם לב פעם. הרב, לפני הקו הזה, לפני הקו שיש בזה, הרב מביא פסוקים, פסוקים של חזקל. אז תראו כך, הרב אומר, הרוח החזק, בסדר, שורה אחת לפני הפסוקים, הרוח החזק יבוא מארבע רוחות, זה הולך על הפסוקים של חזקל, מארבע רוחות בואי הרוח, ויקים בסערתו בעל כורחם את הקבורים בקברי החלחלה של האלוקיות הדמיונית החולנית. אז הם קבורים בקברי החלחלה, כלומר הם אנשים חיים, אבל הם קצת מתים. הם קצת מתים כי אמונתם היא מאוד, מאוד מאוד נמוכה. וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, ועליתי אתכם אל אדמת ישראל. ואז הרב אומר ככה, זה עוד מה שלא עמדנו, אבל לא משנה. יתאר רוח הפרצים של הכפירה את כל הסחי שנתקבץ בשטח תחתון של רוח האמונה, ומתוך כך יתארו השמיים ויראה האור המאיר שבתכונת האמונה העליונה שהיא שירת העולם ואמת העולם. אז הרב אומר, אתה רואה שהכפירה היא מתארת את האמונה. הכפיר, זה עוד דילגנו רגע על זה, אבל הרב אומר, הכפירה מתארת את האמונה, ועל זה הרב קורא על המאמינים האלה, שהכפירה תתאר להם את האמונה, אומר הרב, המאמינים האלה הם קבורים בקברי, איך הוא קרא לזה? קברי החלחלה של הלוקיות החילונית הדמיונית, הם קבורים שמה, וכל המגמה של הכפירה זה לתאר את האמונה הנמוכה של המאמינים. נכון? אז אתה רואה שהרב כתב פה את המאמר הזה למאמינים, לא רק לכופרים. כי גם המאמינים, הרב מוצא בהם את ה... הוא מלמד עליהם זכות, אני חושב, בזה שהוא רוצה להגיד, בהיצבר הרגל כזה במשך כמה דורות. אני חושב שהרב רוצה לומר, זה לימוד זכות. והרב רוצה גם ללמד עליהם לימוד זכות, למה הם כל כך כל כך שקועים בתוך הדמיונות שלהם, והרב קוק מנסה ללמד אותם, והם לא רוצים ללמוד. הרב קוק אומר להם, בואו נלמד אמונה. הם לא כל כך רוצים ללמוד. אז הרב עדר היקר במאמר דרישת השם, נכון, שם הרב אומר, הביא משל כזה מאפלטון, שהרב אומר, אנשים חיים הרבה שנים במערה, ובמערה יש חושך, ויש איזה חרך אור קטן שמכניס אור למערה, והם חיים במערה, והידיים שלהם והרגליים שלהם קשורות, והם ככה רואים דמויות חולפות מעל פתח המערה, הם רואים שזה אור צל, כל פעם שדמות חולפת, אז יש צל על קרני השמש, והם שומעים כל מיני קולות שמדברים למעלה, אבל הם חיים כבר בתוך המערה, הם רגילים לחיות בתוך המערה. ואז אחד קם, משתחרר מהמערה, יוצא החוצה וחוזר חזרה למערה, ואומר לאנשים, תשמעו, אתם יודעים, ברחתי מהמערה, יצאתי החוצה. יש שם עולם, כל מה שאנחנו חיים בתוך המערה, אנחנו חיים בתוך הבועה שלנו. יש שם אנשים, אנחנו ראינו צללים וזה, הכל זה רק צל קטן של השמש, וכשעובר בן אדם, אז הוא עושה, יש לנו רק חרך קטן של השמש, וכשעובר בן אדם יש צל, וכל הקולות של כל מה שאנחנו שומעים זה רק בבואה די בבואה של מה שנכנס לנו לתוך המערה שלנו, אבל יש שם עולם שלם. ואז אנשי המערה קמים, כולם הורגים אותו, רוצחים אותו, אומרים לנו איזה שטויות, אתה חולה נפש, שלא תבלבל לנו את השכל, הורגים אותו. אז אפלטון אמר את המשל הזה על סוקרטס. סוקרטס אמר לאנשים, תדעו לכם, סוקרטס הוא הרי עניין האידאה, שכל דבר יש לו שורש רוחני עליון וגדול, שהוא מחיה אותו וזה. אז אומר אפלטון, דע סוקרטס ליוון, אמר אידאות, אמרו לאנשים, שמע, מה אתם מבלבל לנו את המוח? תן לנו לחיות במערה, תן לנו לחיות במערה, התרגלנו לחיות במערה. אתה עכשיו בא, אתה אומר לנו, לא, מה פתאום, מה שהתרגלתם זה לא האמס, יש דברים הרבה הרבה יותר גדולים. קמו עליו, הרגו אותו, כי הרי סוקרטס הרגו, דנו אותו למוות ביוון, נכון? אז הרב מלמד על זה גם זכות. הרב אומר, אנחנו הרבה הרבה דורות היינו בתוך מערה, ונצבר הרגל כזה של כמה דורות, והרב אמר, פתאום אתה בא לדבר אמונה, וזה מאוד מבלבל. אז אמרו לך שאנשים, שמע, לימוד אמונה זה מזיק, לימוד אמונה זה לא טוב, לימוד אמונה זה זה, ובקיצור, כל הטיינס ביחס למדרגת לימוד האמונה, שכל השיבושים האלה כי התרגלו לחיות בחושך. תה אנשים את לימוד האמונה הפשוט הזה, הקדוש ברוך הוא יצרן העולם, יש מכונת כביסה, תפעל לפי הרעות של המכונת כביסה. זהו, זה המציאות, זה המציאות, זה טוב להם, המכונת כביסה זה טוב להם, זה גם משל טוב, זאת אומרת, זה גם משל, כאילו, יש בו גם צד נכון, זה רק צד נוראי, כי הכל יוצא מכני. ובסוף הכל יוצא בלי קרבת השם, ובלי אהבת השם, ובלי טוב, ובלי יחס אל תוכן אידיאלי, אלא רק יש פקודות בסוף וכזה. אבל ככה הוא התרגל במשך 2,000 שנות גלות, שאתה אומר, יש מכונת כביסה, יש פקודות, בוא נעשה את הפקודות, וככה תגיע לחיי העולם הבא. אז פתאום אתה מנסה להסביר לו לימוד אמונה יותר זה, הוא רגיל לחושך. הוא רגיל לחושך, נכון? והשורש של הכל, וזה כזה דיברנו, פתחנו במחשבות היסודיות. השורש של הכל, שכל מה שדיברנו פעם קודם, מחשבה יסודית של האדם, אם היא טהורה, או אם המחשבה היסודית שלו מעוותת. כשאדם עוסק בעצם ומנסה להגדיר את העצם, המחשבה היסודית של האמונה שלו היא מעוותת. ולכן גם כל התוצאות שנובעות מתוך המחשבה היסודית הן גם מעוותות. אנחנו מתארך נגענו בנקודה אחת של חולשה וגבורה. אז המחשבה היסודית שלו מעוותת, אז זה מוליד לו חולשה. אם המחשבה היסודית שלו מתוקנת, האמונה תיתן לו גבורה ששום דבר אחר לא יכול לתת. אחרי זה צריך לראות, הרב אמר אבל עוד הרבה מידות. עוד הרבה מידות. אז זה צריך אחר כך בלי נדר לראות פעם הבאה הדבר הזה. למה גם הרבה מידות? איך הרבה מידות פה גם נכנסו? כי הרב אמר רשעות רבות ונוראות. טוב, זה בלי נדר.